אז שלום, ומה זה טוב לחוסן שלנו? לכבודך אנחנו עוסקים בחתן. טוב, יש עוד כמה נושאים, אבל יש עוד כמה נושאים, אז אני עוד פעם, שלא יהיו נעת דברים. מה בעצם המכנה המשותף של כל הנושאים שנעסוק בהם היום? אחרי שלמדנו במשנה על הצורך לכוון בקריאת שמע, אז מה יש לנו במשנה? סדרה של דמויות שהמשנה עוסקת בהן, שיהיו פטורים מקריאת שמע. נכון, יש לנו בפרק שני, יש לנו עיסוק בחתן. סליחה, לפני החתן, מי מופיע? חתן, אתה חתמת על כתובה. מי מופיע לפני החתן? האומנים, תודה רבה, אוקיי? אז האומנים, מה מתברר מהמשנה? שאומנים? הם יכולים לקרוא קריאת שמע, אין להם שום בעיה, בסדר? אז אומנים קוראים קריאת שמע, אחרי זה המשנה עוברת ל... חתן והיא פותרת אותו. החתן יופיע עוד פעם בסוף הפרק, שמה נאמר? שלמרות שהוא פטור. שהוא יכול, נכון? ואז יש לנו בפרק ג' עוסקים לנו בעוד דמות שפטורה מקריאת שמע, מי שמיתו מוטל לפניו. אם מישהו עסק, הסתכל בקובץ בשעה האחרונה, הוספתי שם עוד דמויות, כותבי ספרים. הם גם פטורים מקריאת שמע. יש לנו פה קבוצה שלמה של דמויות שבעצם המשנה, הברייתות, דנות, אם הם פטורים מקריאת שמע, חייבים בקריאת שמע. שאלה גדולה שעומדת ברקע של הכל, זה על איזה רקע הדיון. אין מתן, על איזה רקע הדיון? מה אתה אומר? למה שחתן יהיה פטור מקריאת שמע? למה דנים על אומנים? למה, מה הסיפור של מי שמיתו מוטל לפניו?
כנראה שזה יוצא מתוך
ה... יוצא מתוך התרדה. אתה יכול להסביר את עצמך?
זה אנשים שהם עסוקים בדברים אחרים, שהדבר ש... מטבע הדברים, דבר שעושים אותו כל יום, אז הוא פחות מרגש, וכש... פתאום קורה איזה משהו
חד פעמי,
אז
ודאי
דוחה את מה שקורה
כאן. אז איזה רקע הוא יהיה פטור? למה שבינם יהיה פטור במצווה? למה שיהיה פטור מקריאת שמע?
הרב, אם הנחת היסוד היא שמצווה דורש כוונה מסוימת, אז יש, התורה מכירה בזה שלאדם לא תורכת כוונות אחרות בחיים, שלמרות כל מיני סיכים שיש לו. אם זה עסק של חול, אז יגידו לו, תהיה חזק, כאילו, תפנה את הראש שלך ותתפתח עם זה. ואם זה דבר שהוא או קשור למצווה, או עוצמתי מדי ברמה האישית שלו, כמו למשל חתונה, מה ודברים כאלה, אז אתה לא מכירה בזה ואומר, נותן בזה לגיטימציה, אתה אומר, בסדר, מכירים בזה שהכוונה שלך, אתה יודע, שמלא במשהו, ויש לך פטור.
לא, זה
היה הפסיס להפסיס, אתה עושה כאילו את הפטור מהמצווה. כאילו, אתה לא מכניס את עכשיו, אתה כאילו, אתה אומר, שמע, אתה יודע, אתה פטור כל העולם מצווה, אתה צריך להגיד, אתה מצווה אחת, אתה עושה מצווה אחרת.
כן,
עכשיו. אני רוצה לחבר, למרות לא, יש איזה הבדל מאוד גדול, יאל משה, בואו ננסה לחבר את הקצוות. יש פה הבדל מאוד מאוד גדול בין השפה שנתן ואיתי דיברו לבין השפה שאתה מעלה אותך. אני הבנתי אתכם נכון, ותתקנו אותי אם אני לא מבין נכון. אתם מדברים על כך שמצוות קריאת שמע דורשת כוונה, והיות והיא דורשת כוונה, אז יש דמויות שאל... היות והם לא יכולים לכוון, אז פותרים אותם מהמצווה. איזה שאלה אתה בעצם העלית?
מתי
זה לגיטימי להגיד, לא יכול לכוון, כן? זה בעצם השאלה שאתה הצפת אותם, כן? בעצם מי מציף את השאלה הזאת? אני חושב תמיכים, זה יפה, נו, מי מציף את השאלה הזאת? הגמרא, נכון? כשהגמרא מדברת על תרדה במצווה, תרדה דרשות, זה לא מה שהגמרא שואלת, איתי, נכון? מה הפתיע בגמרא שאמר שמי נחשב תרדה דרשות? אני מקווה שזה טלטל אותך, שרגשת ממש קשה עם זה, שלא יכולת לישון בלילה בגלל זה. לא, זה אחד שמפסיד בבורסה, לא נורא, כן, לא, באמת, זה תרדה אמיתית אם אתה מפסיד בבורסה, אבל אבל, כן, זה חתיכת סיפור, שאבל נחשב תרדה דרשות, כאילו, אז אני לא מאמין שנספיק לדבר על זה, אבל אתם דיברתם כאילו על משהו מיוחד פה, כן? ואמרת את אייל משה, מה השפה שאתה דיברת? ממש לא נכון, ממש לא נכון, אני אעשה לך גוגל טרנסלייט, כן, תמשיך, כן.
אבל כשאני פרשתי את דבריי, כשהגמרא כאילו שאלה כאילו מה זה בין אדם של תפילה טובה לבין קריאת שמע, אז כאילו, אני ראיתי את זה בתור כאילו הבדל מהותי, כאילו הם, כאילו השאלה של שאלה זה כאילו, אבל שני תמודים, זה מה שאת מה עוברת, מה ההבדל בין שניהם. אז אני הבאתי את עולם המצוות, כאילו, אתה חלק מעולם המצוות, ולכן אתה רוצה יותר טובה.
אוקיי, אז השפה שלך, בוא, בכל זאת אני אתעקש, אתה לא אומר אותו דבר. אולי אתה כן מתכוון, אבל אתה לא אומר, בסדר? אתה בפועל אומר, יש, שים לב, השפה של אלנתן וניתאי, זו שפה שדיברה על משהו מיוחד בקריאת שמע. נכון, אלנתן, אני צודק? לעומת זאת, השפה שאתה דיברת היא שפה כללית, עוסק במצווה, אתה תומן המצווה. כלומר, אתה, קריאת שמע היא מצווה שאין לה בהכרח מאפיינים מיוחדים. אלא היהודי שעוסק במצווה אחת, הוא פתור במצווה אחרת. לא שמעתי ממך, לפחות במשפטים שאמרת, איזה צליל שקריאת שמע היא מיוחדת. כלומר, מי שעוסק במצווה, הוא פתור ממצוות אחרות, הוא לא רק פתור מקריאת שמע. כן? שמי שהכין טוב, אז מה הוא יודע? כן, איזה אגף לקבל? אליאל משה. הכנת טוב? כשקוראים את בקורות התנאים, מה הרושם הברור שעולה? מקורות התנאים לבד, חתן, בוא תגיד לי אתה. כשקוראים את המקורות התנאים לבד, אז מה הרושם שעולה? שהדיון הזה הוא דיון באיזה הקשר, באיזה קונטקסט, באיזה היקף? קריאת שמע. ועם הבני דודים שלה, שהם? תפילין ותפילה. אז בואו רק מילה על מי בן דוד ומי אח, אוקיי? אז מה הקשר בין קריאת שמע לבין תפילין?
אח.
אח, ממש אח, כן? כתובים באותו פסוק, נכון? באותה פרשה, נכון? ובדומה למה שנאמר פה על ידי השני חברים האלה, שקריאת שמע דורשת איזה כוונה. ותראו כמה זה מחזיר אותנו ללימוד שהיה לנו במשנה בדף י' ג' על כוונה בקריאת שמע. זוכרים את המתח שהיה שם? אייל משה, זה כמעט אותו מתח. האם הכוונה שהמשנה מדברת אליה היא מה? מצוות צריכות כוונה. אבל איזה שפה זה מדבר? שלך. וראינו את... מי מהראשונים אחז בעמדה שאין מקריאת שמע שום כוונה מיוחדת. זוכרים? הכל רק מצוות צריכות כוונה. זוכרים מישהו כזה? הרמב"ן במלחמות בראש השנה. נכון? איך הרמב"ן מוכיח שמצוות צריכות כוונה? מברכות דף י"ג. זו הוכחה. ככה טוען הרמב"ן. כלומר, זו השפה הכללית. לעומת זאת, ראינו שם את הרשב"א והרמב"ם, שכשהם מדברים על כוונה בקריאת שמע, באמת זה עולה בצורה ברורה בסוגיה, נכון? איזה כוונה מדובר עליה? כוונה מיוחדת בקריאת שמע לקבל עול מלכות שמיים. כלומר, אם אני מייחד את קריאת שמע כמצווה בעלת כוונה מיוחדת, ואני רוצה לחזור גם על ההבדל העצום בין שתי סוגי הכוונות, מצוות צריכות כוונה, איזה כוונה זו בעיקר? זה שאלת המניע. למה אני הולך, האם אני הולך לקרוא עכשיו את שמע, או הולך עכשיו לקרוא בתורה? האם אני עושה את זה לקיים רצון בורי או לא? לעומת זאת, לכוון לקבל מלכות שמיים, זה לא רק להגיד למה אני עושה משהו, אלא להגדיר מה אני עושה, אלא זו תודעה שצריכה להפוף את האדם תוך כדי שהוא קורא את זה, הוא צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא עליו, זה לא רק להגיד, עכשיו אני הולך לקיים מצווה, כן? אז אני אומר, מעין זאת, גם שאני עוסק עכשיו בכל הדמויות, שזה מתנגש להם, על איזה רקע אני רואה התנגשות, אז השפה של נתן וניתאי, היא שפה שהיא מדברת על משהו מיוחד בקריאת שמע, יש לה כוונה מיוחדת. מול זה עומדות דמויות שהן פתורות, כי יש איזושהי התנגשות. כמו שאמרת נכון אל רואה, אז תפילין, גם הוא דורש מה? הוא דורש ריכוז, כן? יש איסור להשיח דעת מתפילין. תפילין זה צריך למשמש מהם, זה כמו, זה נימד מאיפה, זה יודעים? מציץ. צריך למשמש בתפילין, זה כמו לבדוק את המפתחות או הפלאפון, נפל לי. אתם עושים את זה לפעמים? לא? אחד המחלות היום הידועות, שאנשים מרגישים רטט בגפיים, בלי שהם בכלל, זה היה, כי הם כל כך התרגלו למחלה הנוראה הזאת של הטלפונים, כן? אז יש פה איזו שלישייה, בתפילה, אומנם היא לא מגיעה, היא לא אח, אמרת, נכון? נכון, לא אח, אבל מה? תפילה והיה אב טיפוס של מי שצריך מה? כוונה, כן? כלומר, עכשיו פה אל רואי, בצורה ברורה, אני קורא את המקורות התנאים, מה לא נזכר בטקסט אף פעם, באף מקור תנאי? מה לא כתוב אף פעם? מכל המצוות, זה לא כתוב אף פעם. לא, בשום מקור, כן? לעבור מקור מקור אדר. נלמד אותך לא להוריד מספריה, בסדר? אוקיי? בסדר. אז ונראה, פשוט בכל המקורות שכתוב מכל המצוות, זה לא כתוב בידי הנוסח הטובים של, לא של אף מקור תנאי. אבל מה התהליך שמתרחש בכל הטקסטים האלה שמוסיפים להם במהלך המסירה במשך הדורות, מה מוסיפים להם? את הביטוי מכל המצוות, ובנוסף זה גם, כלומר זה מחלחל הטקסטים, וזה כמובן בהשראה של מי שלקח את הכללים של קריאת שמע והרחיב אותם לכל המצוות, מי עשה את זה בעיקר? תרשה לי להציע את התלמוד הבבלי אולי עשה את זה? זה מופיע בסוגיות הבבלי, כן? בואו נעבור על הדברים, בסדר? רואי, נתחיל? בבקשה.
שאחרי שאמרנו את כל המצוות התלויות הכתובות בתורה, אנחנו לא חייבים לרוץ עד ליל משה של, של, של פשוט עושה את המצווה פטור מן המצווה, משהו ארטילאי כזה, יכול להישאר בייחוד לא של שמע ישראל, אלא ושל תפילה ושל תפילין, אלא בייחוד של האירוע של חתונה ומיטה, ששם באמת אולי, ואז כאילו, ואז בסדר, נכון שאין ייחוד, לא כזה משנה שם, בעצם כל המצוות פטורות, אבל עדיין זה רק אלה, כאילו, כן, כאילו, ולא כל מצווה. לנו? כאילו...
אני אגיד מה אני הצלחתי להבין, ואם לא הבנתי טוב, תתקן אותי, בסדר? אם הבנתי אותך נכון, אחד מהשאלות שעולות בהמון המון מהמקורות שנוסף להם מכל המצוות, שאז לא מובן למה צריך לדבר על קריאת שמע, הרי קריאת שמע היא גם אחת מהמצוות, נכון? הרמב״ם בדפוסים. בכל קריאת שמע, פרק ד' הלכה. מי שטרוד בדבר המצווה מן המצוות, פטור מכל המצוות או מקריאת שמע. אז מה השאלה מתבקשת בטקס? מי שנשאל את זה? מה השאלה? גם קריאת שמע זו מצווה, כן? נוצרת פה איזה כפילות. האם שהכלל מורחב מקריאת שמע לפטור כללים ממצוות, האם קריאת שמע משמרת עדיין את ייחודה את זהותה, או אם מה קורה לה? היא נבלעת, כן? זה כמו, אני אביא לכם דוגמה לדבר כזה. רמב"ם מוטרד מאוד בשאלה הבאה ביחס לאהבת הגר. הרי כל גר, צדק, הוא גם יהודי. אז הוא כלול באהבת לרעך כמוך. אז למה את צריכה להגיד לאהוב את הגר? אם הוא יתגייר והוא יהודי, אז רמב"ם כותב, צריך גם באהבת לרעך כמוך, וגם המקום מוסיף עוד אהבה על אהבתו, כן? השאלה הזאת שלו, כאילו, היא מה הכפל? עכשיו, מי שקצת רגיש לפשוטו של מקרא, יודע שרוב הגירים במקרא הם לא גירי צדק, אלא הם גירי, הביטוי של אבן עזרא והרמב"ן, גירי שער, הם זרים. אז התורה צריכה להגיד לאהוב אותם, אבל אחרי שהם מתפרש בתורה שבעל פה, שזה גירי צדק, אז חוזרת הכפילות, כאילו, אז האם הוא נבלע והוא נעלם, מה שהיה קודם? או האם הוא ממשיך לעמוד בזכות עצמו? כלומר, האם בסוף הלימוד נזהה משהו מיוחד בקריאת שמע? או האם אחרי שזה נוסח ככלל, המקיף, הוא מסגר מצווה פטור מן המצווה, אז פתאום, אז קריאת שמע שמר על עצמו, כן? זאת שאלה נכונה. זה מה ששאלת? לא?
זה אותך לשאלה.
עכשיו שאני אחרי שנתיים אני מבין אותך. וואלה, אני כוח להתאמץ להבין אותך.
לא, אני אומר את זה שני, אני אומר שהוא אומר, העוסק במצווה פטור מן המצווה. אז המחשבה הראשונה, בוא נגיד, הייתה אולי זה רק שמע ישראל, פטור מן המצווה. בסדר? אבל אפשר לומר שגם המצווה היא רק המצוות האלה ספציפית, שנייה לפני שאנחנו קופצים לכל עוסק במצווה פטור מכל מצווה, שואלי שהיא רק על המצוות האלה ספציפית, של חתונה ושל זה, כי הם אירועים אולי חזקים מאוד מדי.
מצוין.
אבל גם ברור שיש חלפה כאילו בין מצוות, כאילו לא סתם קריאות שמע תפילה ותפילין, שמצוות שהמטרה העיקרית שהן עוד לפי השיעורים שעושים לכל כך, שזה הכוונה בעצם לא רק של עשיית המצווה, אלא הכוונה ספציפית למצווה הזאת כמו קריאת שמע קבלת הלכות שמיים, ובעצם יש הבדל בינם לבין מצוות אחרות שכאילו גם רמן אומר אותם, כאילו נגיד, אני לא יודע, בין עם חתן שזה מצווה לתביעה לבין כל מצווה אחרת שאתה עוסק בה, כאילו.
מצוין. כלומר, מה שאתם בעצם אומרים, חוץ מהשאלה האם יש שתי צלעות לעוסק במצווה פטור מן המצווה. פה התחיל דיון, האם מי שעוסק במצווה פטור מכל המצוות או רק במצוות מסוימות? אתם שואלים שאלה אחרת, באיזה מצווה הוא עוסק? יכול להיות שרק מי שעוסק בשלישייה מאוד מאוד מסוימת, רק הוא יהיה פטור מדברים מסוימים, כן?
כן, בהתחלה
זה כאילו,
העוסק במסוימים, עסוק במסוימים,
מצוין.
איפה
בעצם השאלה הזאת עולה? איפה בעצם השאלה הזאת עולה? וכולל אפילו השאלה על הכפילות, איפה בעצם השאלה הזאת עולה? למוישה, תעזור לי, דוד מוישה, כן, תעזור לי, נו?
אני
כל את התירוצים האלה, נו? איפה בעצם השאלה הזאת עולה? בואו נתחיל ללמוד, בסדר? איפה זה עולה השאלה הזאת של מעין השאלה לכפילות?
אני רואה את זה בחופר בכוך, כאילו הרמב"ן מעלה את זה דרך סוגיית החופר בכוך, כשאחד חופר בכוך, ואז אומר, רגע, אם שניים חופרים בכוך, מה קורה? ואז הוא בעצם פותר אותה.
יותר ראשוני. איפה באופן ראשוני זה עולה? השאלה, האם חתן הוא משהו מיוחד, או הוא דוגמה של עוסק במצווה? בתוספות, למה בתוספות? יאללה, רק תראו. קדום. אתם זוכרים, אצלי בשיעור מתחילים מאיפה? טוב, אחרי דבר?
מראשיתו.
איפה הכי ראשית של הכפילות הזאת? בתוספתא, נכון? נכון, יותם, נכון, איזה ברייתא? יותם, היית בסוכה פשוט, לכן אתה מצטיין. כן, כן, יותם. אז מה, הבעיה הזאת קיימת בתוספתא, כי מה כתוב בתוספתא?
חתנים
ועוסקים במצוות, זה לא אותה שאלה, נכון? אז בדיוק מה שאתה הערת, אין בתוספתא, את מי פתרה מקריאת שמע? כלומר, אני לומד משנה, בסדר, אני לומד משנה, וכדאי לשים לב, כאילו, על מי המשנה עוסקת, אומנים חייבים. עכשיו, אני אשאל אתכם, אומן זה לא סוג של אדם שהולך בדרך, כאילו? לא? אולי, בסדר, אולי. אז הוא חייב בקריאת שמע. אז מי הדמויות שמשנת ברכות החליטה להציף שעידן, האם הם חייבים בקריאת שמה או לא, אז שהיא פותרת מקריאת שמה. אז חתן, והדיון בפרק ב' במשנה עוסק רק ב... רק בקריאת שמה, נכון? רק בקריאת שמה, וזה גם מאוד ברור באיזה הקשר, נכון? מה זה לילה ראשונה עד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה?
יום רביעי, עד מוצא
שם. אה? מתחתנים לפי דין המשנה בתולה נישאת, באיזה יום?
יום רביעי.
משנה בכתובות, ביום רביעי, נכון. וכאן השאלה אם מתי החתן בועל בעילת מצווה, עד שהוא לא בועל בעילת מצווה, אבל הוא מקבל איזה ארבע עלות עד מוצאי שבת, שדחפתי פה גם משנה בנידה אחר כך בדף יוד, כן? לגבי דם בתולים, כן? שגם נותנים בדיוק את אותם שיעורי זמנים, אז הוא פטור מקריאת שמע. מדובר ודאי בחתן באיזה הקשר, לא בשבעת ימי המשתה, נכון? אלא מול בעילת מצווה, אני לא יודע, אתם קוראים קצת את הפולמוסים היום שהיו סביב הספר החדש של הכרך החדש של רב מלמד, פניני ההלכה? אז אחד מהנושאים הגדולים שהרב מלמד כתב עליו, ואנחנו לא נדון בזה עכשיו, זה מתי הוא ממליץ בעילת מצווה, האם בלילה הראשון, לחכות עם זה, זה עשה שערות כאלה בקבוצות של רבנים, טוב, אתם לא בקבוצות האלה, נכון?
רבנים עליהם.
אתם לא מפסידים, בסדר. אז בכל מקרה, מדובר פה בחתן שטרוד במה? בבעילת מצווה. זה מאוד מאוד ברור, נכון? ומביאים לו את רבן גמליאל, שהוא בכל זאת קרא, ושמתם לב למשחקי מילים במשנה? אתם רגילים לשים לב לזה? אם לא, עשה מעשה? מעשה ברבן גמליאל, לא? אתם חושבים שזה סתם? אם מתנו רבנו שחתן פטור מקריאת שמע, אז מה הוא אומר להם? איני? שומע. שמע? שומע? יש בזה משהו? אין לתן, מה אתה אומר? זה סתם? טוב, אחרי זה. אוקיי. רבן גמליאל לא מוכן, רבן גמליאל גם אומר, כשקריאת שמע מה זה? מלכות שמיים, אפילו שעה אחת, כן? אבל הקונטקסט של הדיון, מה הוא? איזה קונטקסט יש לדיון? זה חתן שמאוד מאוד עסוק בחתונתו. מה אני יודע מהגמרא? שזה רק כונס את הבתולה ולא אלמנה. למה? ולמה זה סיפור גדול אם יש בתולים או לא? מה זה? מצוין, הרי למה בתולה נישאת ליום הרביעי? אני לא רוצה להביא לאף אחד, אבל תבינו, המתח של הבתולים, לא, המתח של הבתולים בספרות חז"ל, ברור שהמתח הוא לא שהוא מתרגש מזה שהוא עכשיו נכנס לחיי אישות, זה לא המתח. המתח הוא אחר, המתח הוא האם אם הוא יגלה שהכלה לא בתולה, אז מה הוא יצטרך לעשות? הוא יצטרך לגרש אותה, הוא יצטרך ללכת לבית הדין למחרת, זה מוציא שם רע, זה חתיכת סיפור, מה זה?
הייתי קורא לזה תירדה מצווה, הייתי קורא לזה
תירדה
גירושים או משהו.
אולי תירדה מצווה זה תירדה שלגיטימי להיות טרוד בו. כלומר, שימו לב לתיאור של חכמים, שאדם שמתחתן עם בתולה, הוא נכנס לא רגוע לחתונה שלו. היית רגוע? בטח, מה, זה אלרועי, ברור. לא, ונכנס לא רגוע, לא, זה חתיכת נושא, זה המערכת, זה בית דין.
גם בילה התחתנו מזמן, אפשר גם להראות. בילה ישמח כאילו,
טוב.
פשוט תילה, יזמין תמיד.
לא, זה נושא, בסדר? כי אני אומר ככה, זה לגיטימי שבזה הראש שלך עסוק. כלומר, אם אני כאילו חושב על חתן, זה הופך את התודעה שלו, בסדר? אני תמורת פעלתי שהיית בשיעור גמרא בחמישי לפני החתונה. כאילו, יש חבר בישיבה, כשחבר שלהם מתחתן כבר לא נמצאים בפני החתונה. זה אתם יודעים, הם צריכים לרחים את הריקור, אני לא יודע למה, האמת שאני לא יודע למה. אבל הם לא נמצאים, בסדר? אני התחתנתי בבין הזמנים, אז אף אחד לא ידע איך הייתי מתנהג, אם זה היה, כאילו זה היה בין הזמנים, אז אני לא יודע, טוב, אני באמת לא יודע איך הייתי מתנהג, אבל לא, אבל חתן תרוץ. עכשיו, החתן הזה עוסק מול השאלה, אם אני אבטל מלכות שמיים שעה אחת. כן, מה אתה אומר?
לא, יש פה מורה, יש פה עכשיו יהודי שנמצא בבדיקה לבוא למד פה שנה הבאה, והיהודי הזה ביום חתונתו למד סדר בוקר בישיבה ויצא בסוף סדר בוקר, כאילו, והרבה מאיתנו ראינו את זה בעינינו.
וואלה.
סיפור שמספרים אצלנו במשפחה, כשבחתונה של רב חיים מבריסק עם אשתו, אבא של הכלה קראו לו בפועל שפירה. הוא היה חתן של הנציב. והוא לא הכין כלום לחתונה. הוא היה כזה יהודי תומי, היה יושב כל הזמן ולומד. אז הוא ביום החתונה, גם ההורים קצת טרודים, אתם יודעים את זה? אז הוא ישב בבית מדרש ולמד עד השעה שהיה כתוב בהזמן ללכת לחופה. וכשהגיע השעה ללכת לחופה, לא, תשמע את ההמשך, הנציב ארגן את הכל. כשהגיע השעה ללכת לחופה, אז הוא הלך להחליף בגדים, ונתלש לו כפתור מהקפוטה, והוא הפתיר, והוא אמר, צער גידול בונים. בסדר, אוקיי. בכל מקרה, אבל מי שלומד משנה ברכות, ורבן גמליאל, והוא גם הולך אחרי זה למשנה האחרונה בפרק, חתן אם רצה לקרוא קריאת שמע לילה ראשון קורא, מה בעצם השאלה? האם אפשר להיות כמו? רבן גמליאל. רשב"ג אומר, לא קרא רוצה את השם ייטול, מישהו פה שומע צליל שזה עוסק במצווה פטור מן המצווה, זה נראה חתן שמתנגש עם?
קריאת שמע.
עם קריאת שמע. זה הצליל? זה הצליל? אוקיי. אני הולך לתוספתא לעומת זאת. מה הצלילים שאני שומע בתוספתא? החתנים וכל העסוקים במצוות. פה מתחיל דוד, פה מתחיל שאלת הכפילות, נכון? כי התוספתא מוסיפה לא רק חתן, אלא גם עסוק במצוות. ומה יש לתוספתא להגיד עליו? ששניהם פטורים מקריאת שמע ותפילה. עוד פעם, ההצטרפות של תפילה לבד, בלי מצוות אחרות, גם היא יוצרת איזושהי הרגשה שיש פה משהו שמיוחד, בטוח, הוא כל הזמן בשתי הצלעות, משהו מיוחד במצוות כוונה, נכון? אבל מי זה עסוקים במצוות? או אני חוזר על שאלת הכפילות, אם החתן לא עסוק במצווה, אז החתן זה אותו דבר, זה שני דברים שונים, נכון? מי השאלה הזאת מאוד מאוד התרידה?
הרב, אני חושב שכמו שאנחנו עסקנו בדיונים הקודמים במילה כוונה, נכון, כי צריך כוונה בתפילה, אז עסקנו מה זה אומר המילה כוונה, אז פה אנחנו צריכים בעצם לעסוק, נראה לי גם אתה חותר לזה שם עכשיו, אנחנו צריכים לעסוק במה זה המילה עוסק בעצם.
מצוין.
מה זה אומר המילה עוסק?
התוספות עוסק.
מה זה אומר פיזית, מושבתית, כמה...
מצוין. בוא נגיד ככה, זה השורש של הצעה של רש"י. מה רש"י? סליחה שדחפתי לכם סוכה, אתם יודעים למה? זה המחזור. זה היה מחזור, ברור שהרי צריך להביא את הרשי בברכות, שעומדים ברכות, בסדר? תפסת אותי, בסדר? כאילו, הפילולוג יודע לתפוס גם את עצמו, בסדר? יפה. אז מה הרשי בדף י' א' שואל את עצמו? למה צריך חתן אם יש עסוקים במצוות? אז מה התשובה שרשי נותן?
שזה תראה
למחשבה בעלמה. שרשי אומר, לא ברור שחתן הוא עסוק במצווה. למה הוא לא עסוק במצווה?
בעיניהם עסוק במצווה,
עסוק במצווה, רשי כנראה קלט, שמה הכוונה? הוא עושה משהו, לא, הוא עסוק, כן? לעומת זאת, מה עושה החתן? סתם, מתרגש, הוא שבע צבני בבית, נכון? אז מה, אולי, כמו, דת רשי... מצוין, אנחנו הולכים להגיע ל... אני אתקן אותך רק לא עונן, אלא מי שמתו מוטה לפניו, בסדר? אני מיד אסביר את זה, כן? לא, אבל אתם נמצאים איתי, רשי ממש הוטרד מהשאלה הזאת, נכון? אז מה רשי אומר? ואף אגב לחתן נמי עוסק במצווה, או אי לבקרא יתר הלא נפקא למקרא קמא, דכמאן עוסק במצווה לא כתיב בקרא בעדיה, אלא מיעוטא בעלמא, או דכדר שינה מביתך, או מעתילא מינה עוסק במלאכת מצווה, דיקא תירדא. אבל חתן דתירדא דמחשבה בעלמא, הוא שמחשב על עסק בתולים, אי לבקרא יתר על ההתמעות. בסופו של דבר, לפי רש"י, חוזר איך שאני הבנתי אותך, כמו שלא הבנתי אותך, שיש דרשה מיוחדת לחתן, בסופו של דבר, מכוח מה החתן פטור? מכוח זה שהוא עוסק במצווה. כלומר, מה שהתרחב בדרשת החתן, מהו? שגם החתן נחשב עוסק במצווה. אבל אחרי שדרשתי גם את החתן, החזרתי אותו לקטגוריה של עוסק במצווה, אבל לדעת רש"י, והאמת זה עולה מפורש בגמרא, מה יסוד הפטור באמת של עוסק במצווה? כי הוא תרוד. אז נשאר עדיין שאני יכול לפרש, שעדיין לא הרחבתי את הצלע השנייה, מה נשאר עדיין? שאולי יסוד ההתנגשות מהו? בעיית הכוונה. הכוונה, רק מה מדבר? לא רק חתן, שזה אירוע ענק בחיים, הוא לא יכול לכוון, אולי כל התרוזים, אבל זאת דעת רש"י. זה קשור כמובן לשאלה...
חתן זה לא פטור מכל
המצוות. לא שמעתי, כן.
לא, חתן זה לא פטור מכל המצוות.
ואני עדיין בתוך השדה, אני בראשית, שלא כתוב שעוסק במצווה הוא פטור מכל המצוות. בתוספתא מה כתוב? שהוא פטור מקריאת שמע ותפילה. נכון? הביטוי העוסק במצווה פטור מן המצווה לא כתוב בתוספתא. בתוספתא כתוב שעוסק במצווה פטור מקריאת שמע ותפילה. בסדר, אבל...
הוא לא יכול לזהות לנו את הכל עם אותו דבר ואז להגיד שזה לא אותו דין.
בסדר. בוא נשתמש ברש"י רק בשביל השאלה. בסדר? אתם רגישים קצת לטקסט? כאילו, שמתם לב לשאלת הסדר והתוספתא? כאילו, מה סדר הדרשה? שמתם לב? אז תסתכלו בתוספתא ששם לנו הדר. הדר, תודה, כן? החתנים וכל העסוקים במצוות תורים מקריאת שמע ותפילה, שנאמר בשבתך ותך פרט לעסוקים במצוות ולכן עד פרט לחתנים. תראי לי, מה הצרימה פה בטקסט הזה? מה הסדר? חתנים וכל העסוקים במצוות. ומה הייתם מצפים בדרשה? קודם בדרשה לחתן ואז דרשה לעסוקים במצוות, נכון? אבל מה קיבלתם? שהסדר יתהפך. אז אומר לנו פה ידידנו אילי, שזה מבנה חייסתי, אני יכול להגיד, אני רואה בזה צרימה, כי אין פה, לא אמור להיות מבנה, אמור להיות כותרת עם... מבנהו, כשיש לך טקסטים שהם כולם מנסים לייצר רעיון, וכשיש לך כותרת, אתה בדרך כלל רוצה שהכותרת תתאים למה שכתוב אחר כך, נכון? עכשיו, יש טבלה בהמשך, שהוא מוחזרה גם, אני לא אגיד כל פעם, מסוכה, עם כתבי היד שלנו, של ברכות, תוספת הברכות, מי שרוצה לראות, זה בעמוד, איזה עמוד זה?
4.
עמוד 4, אוקיי? אז אתם יכולים לראות, קודם כל, ב... בכתבי היד שבכתב יד אחד ודפוס ראשון הסדר באמת הפוך, בשבתך ותך פרט לחתנים ולכתך בדרך פרט לעסוקים ומצוות. רואים את זה? הסדר תואם. רואים את זה? לעומת זאת בכתב יד ארפורט הוא בווינה הסדר הוא קודם עסוקים ומצוות ורק אחרי זה חתנים.
אבל בדפוס ראשון הוא משנה את הפסוק. הוא
כאילו משנה
את
הדרשה. מצוין. השאלה הבאה שנשאל זה איך באמת דורשים מכאן, בסדר? קודם כל תשימו לב שבדפוס ראשון הכותרת מתאימה לסדר. גם יש לנו בעלי תוספות שמעידים על בסוכה, על הסדר הזה, נכון? תוספות בסוכה מביאים גרסה שקודם דורשים חתן ואז דורשים עסוקים במצוות.
אבל אני כבר אומר שחתנים נלמדים
בבדים. נכון, נועד.
השאלה היא מה גורסים בבבלי, אז אם תסתכל... שנייה, שנייה. השאלה היא, כשאתה אומר בבלי, אז איזה בבלי? דפוס וילנה? דפוס ונציה? אז אתה מוזמן להסתכל, ופשוט כל הבוקר דחפתי דברים לקובץ של הדר. אתה צודק, אני רק מאיר לך, אתה צודק במאה אחוז, שאם אנחנו מסתכלים למשל בטבלה באחי גרסינן, פה אנחנו נמצאים בסוכה, זה בקובץ באיזה עמוד 13, יכול לראות שבכתב יד אחד מופיע גרסה של תוספות, אוקיי? בביתך פרט לחתן, לכתך בדרך פרט לשלוחי מצווה, זה הפוך. בסדר? אז כשאתה אומר תוספות נגד הגמרא, מה אתה צריך לשאול תמיד? מה היה כתוב בגמרא של תוספות, בסדר? מה ההבדל בין הגרסאות? בואו קודם כל נשים את זה לשולחן. מעולה. זאת שאלת השאלות. שימו לב שהגרסה שקודם דורשים עוסקים במצוות ואז חתן, היא מבחינה למדנית, היא גרסה אחרת לגמרי. זה לא רק עניין טקסטואלי פה, זה עניין למדני עמוק. איך אני מבין את יסוד הפטור? כי אם אני בא וקודם דורש עוסק במצווה ואז חתן, זה תואם את העמדה העקרונית של רש"י, שמה בעצם הפטור היסודי? של עוסק במצווה, זה הפטור. ומה אני עסוק בחתן רק לשכנע את עצמי שמה? שגם חתן נקרא עוסק במצווה. למה תוספות בסוכה חשוב להם לציין לחילופי הנוסח ולהגיד קודם דורשו חתן ואז דורשו עוסק במצווה? כתוספות שם מתעקשים שאיזה פטור הוא פטור יסודי יותר, לא פטור העוסק במצווה, אלא דווקא פטור פטור החתן, כי החתן באמת קשה לו מה לעשות?
להתכוון.
לעומת זאת, אתה הולך בדרך, למה אתה גרוע מאומן? אני מבין למה חתן לא, שונה, לא דומה לאומן. בסדר? אני זוכר את ההתרגשות שלי לפני החתן. אתה מבין את זה. אז אם אתה עסוק בלחשוב שזה פטור עוסק במצווה, וגם חתן נקרא עוסק במצווה, אתה חייב קודם לפטור עוסק במצווה. לעומת זאת, אם אתה מבין שאולי יסוד הפטור מתחיל, המשנה דנה רק בחתן. כי יש איזושהי התאמה בין הנוסח שקודם דורשים חתן ואז דורשים עוסק במצווה, שיש בתוכה מה שהוצע קודם, שאני אראה לכם את זה עין בעין, בסדר? שהפטור התחיל בחתן, ומה קרה לפטור החתן? הוא התרחב, הרחיבו את החתן לעוד דמויות, כן? אז זו השאלה הגדולה בשאלת הנוסח, בסדר? רוב עדי הנוסח, בכל המקורות, מה הם באמת גורסים? את הגרסה שהפטור הוא מתחיל במי? ועוסק במצווה, ואז חתן. מיעוט עדי נוסח, בבבלי עד נוסח אחד בסוכה. תוספות מעידים, תוספות לא גורים עד נוסח, שתבינו. תוספות מעידים שלפניהם היה סדר הפוך. בתוספתא, דפוס ראשון שימר לנו גם את הנוסח ההפוך, כן? אז זה מחלוקת למדנית בין איך להבין פה את מרג הכוחות. בסדר?
נראה לי שהעיקר המשקל הוא לא סביב שאלת הסדר, אלא שאלת הלימוד.
מצוין. איך באמת דורשים בשבתך ותך פרק לא עוסק במצווה, ולכתך בדרך פרק לחתן?
הפוך הרבה יותר הגיוני.
מה אתה אומר?
התוספות מציג את זה יפה, את ההפוך. הוא אומר...
ההפוך מאוד יפה, נכון? מה התוספות אומרים? בוא נקרא את זה. מה התוספות אומרים?
הבנת מה אני טוען? אני אומר בשונה מאיך שהוצא פה בשיעור, הסיפור הוא לא סיפור של סדר, של סדר הדברים, אלא של דרשת הפסוקים. המשמעות של זה היא איך אני רואה חתן, האם אני רואה חתן כאדם שהולך בדרך או כאדם שיושב בבית, ועל פי זה תשתנה לתפיסה. אבל אני חושב ש... להגיד שבגלל שהמצוות מופיעות לפני חתן, זה מה שמלמד על כך שחתן נובע מתוך המצוות, זה תולדה של הלימוד מהפסוק, זה לא תולדה של מה אני שם לפני מה. כלומר, הלימוד מהפסוק בא לפני ההבנה של מה נובע לפני מה.
מצוין. אז בוא אני אפשר אם אתה יכול לעשות להסביר את הדרשה באמת, לפי שתי הגרסות. קדימה, תנסה.
החתן, כשאני רואה אותו, אם אני, הגרסה של הולך בדרך, הגרסה של רש"י ושל גמרא, זה, מה בעצם יסוד הפטור של חתן? יסוד של הליכה לקראת משהו. כלומר, בעצם מחשבת בעילת מצווה היא הרחבה של מה זה המצווה. המצווה זה לא רק לחפור קבר או לבעול בתולה, אלא גם המחשבה לקראת המעשה מרחיבה לי את עולם המצווה. עכשיו, מצווה היא לא רק לעשות, אלא גם לחשוב עליה ולהתכונן לקראתה. נניח מוהל שמביא את הכלי שלו, זה לא רק מצוות מילה, אלא גם להביא את הכלי שלו לחתוך את הברית, זה גם חלק מהמצווה. זה לכתך בדרך. שבתך בביתך, הדרשה זה, אתה יושב בבית, אתה לא באמת עושה משהו, אתה ממש יושב. אז מה, שזה הגרסה של תוספות. ששם, שהם גם לא פרשו שהתרדה זה תרדה במחשבת בעילת מצווה, אלא זה תרדה בסגנון של הבאי, שאמר במסכת כתובות, תרדה של צער, או של צער שעוד לא עשיתי את המצווה, או של התרגשות מפניה, כאילו זה תרדה יותר אנושית.
זה עולם הרגש.
כן, תרדה יותר אנושית, וזו תרדה שפותרת את החתן.
אני לא הבנתי עדיין, כאילו, סליחה שאני לא מצליח להבין, איך בשבתך ובתך ממעט, לפי גרסה אחת עוסק במצוות, ואיך הוא ממעט החתן, ואיך בלכתך בדרך, לפי כל גרסה, איך הוא ממעט. בעיקר השאלה שמעניינת אותי, האם ההסבר שלך, של איך הדרשה מוסברת, הוא יסביר את יסוד הפטור. בעצם השאלה שאני רוצה לשאול אותה, האם יסוד הפטור של עוסק במצווה, הוא אותו יסוד פטור של חתן? או האם אולי זה... באמת שתי דרשות, כי זה שני פטורים שונים. אבל דעת רש"י, אני חוזר, זה אותו פטור, כן? האם יכול להיות זה שני פטורים שונים, כן. אתה בעצם אומר, הסדר לא חשוב, זה מה שאתה אומר. סתם אני דקדוקי עניות.
אין פה שום דבר שהוא לא עוסק בידיים.
זה מה שאתה, הסדר לא חשוב, אבל הדרשה חשובה.
אוקיי. אני רוצה לשאול, האם באמת זה ברור שהדרשה בנויה על התנגשות של טרדה, של עוסקים במצוות? אני רוצה לחזור לשאלה, אומנים יכולים לקרוא שמה, אז מי שעסוק במצווה, שאני לא יודע מה זה, הוא לא יכול לקרוא את שמה. כמה זמן לוקח לקרוא את שמה? או... זה כל כך מסובך. לא, אני רוצה להבין, האם זה הכרח, כאילו זה ברור לכם שיסוד הפטור של עוסק במצווה הוא בנוי על טרדה. את המילה טרדה לקחתם כמובן מאיפה? מהבבלי, זה לא כתוב בברייתא. אני שואל, האם יסוד הפטור הוא באמת בנוי על חוסר היכולת לכוון בעוסק במצווה? אני בחתן חושב ככה, אני באמת משוכנע בזה, אבל האם זה נכון גם ב... במי שהוא עוסק במצווה?
לא, לא בכך.
יכול להיות שזה באמת זו שפה אחרת לגמרי. קריאת שמע נועדה למי?
לא, למה תרדר? זה לא תרדר. זה הרחבה של מושג עיסוק, זה מה שדורון אמר. תרדה זה תופעת לוואי של חוסר יכולת לכוון. בהכרח, תרדה זה עדיין בפן האנושי, כאילו, אדם לא יכול. סבבה, אבל עיסוק זה מרחיב את המושג מצווה. זה לא קשור אליי, זה קשור למצווה. עד כמה מצווה זה דבר שהגלים שלו, הגלי לוואי שלו גדולים, כאילו. האם זה המצווה עצמה, האם זה המחשבה עליו, ההכנה לקראתה, האם זה ההתכוננות לקראתה בראש, הישיבה בבית, זה שאלה אחרת, זה לא שאלה של טרדה.
גם אני באחי הגן לזה בסדר, שיש המון של טרדה. כאילו אפשר להגיד טרדה ולהתייחס לזה, אוקיי, כאילו זה דבר אחד, וכאילו זה, ומעשייה זה דבר אחר.
כן,
יש אני... טרדה לעשייה זה גרף, כאילו שכאילו שנה,
בוא נגיד ככה, אני שומע מכל האגפים פה איזו התבצרות ועמדה שמשוכנעת שגם העוסק במצווה פטור בגלל הטרדה. שזה בסדר, אני גאה בכם שאתם מקבלים את הסבר שכתוב בגמרא. בסדר, מאוד, כן. לא, אבל לא, כאילו יש פה התבצרות.
זה בדיוק מה שאמרתי, לא בגלל הטרדה.
לא בגלל הטרדה.
לא טרדה, בגלל המצווה.
וואלה, אני לא שומע טוב.
הוא טוען שהרחבת המצווה היא עניין של עשייה, ופשוט הולכי דרכים, זה הרחבה של מה זה מעגל העשייה של המצווה. זה לא רק שאני בידיים עושה את המצווה, אלא גם אם אני ברגליים הולך לקראת המצווה.
אבל אני חוזר על השאלה, למה עוסק במצווה לא קורה שמה? למה? מה הסיבה? אז אני רוצה להסביר, רק אני רוצה להתקדם גם. אני רק רוצה להנחיח את השאלה, ואחרי זה נריב עליה אחר כך באחרי השיעור.
אבל יש לי הצעה.
בסדר? כן.
לא, זה לא משהו זה. זה ממש כיוון אחר, אבל כאילו, העניין של קריאת שמע זה קבלת מלכות שמיים. מה זה אומר? בגדול, להמליך את הקדוש ברוך הוא עליך, להודיע שאתה עושה את רצונו, שזה קריאת כיוון לחיים. באופן הכי פשוט, ברגע שאני מקיים מצווה או עוסק במצווה, זה בהגדרה, זה בדיוק לעשות את רצון השם. זה כאילו, קריאת שמע איך, כאילו, כשזה לא קורה, קריאת שמע באה וממלאת את החלל הזה. כאילו, לא צריך קריאת שמע אם אני עושה את רצון השם.
יפה, בסדר, שומעים? שומעים את ההבדל בשפה?
זה הופיע בירושלמי, נראה לי זה הירושלמי.
מצוין, אז תגיד, אז מה בירושלמי?
לא, שיש את הדיון של רבי יוחנן.
אומר שרבי שמעון בן אירוע, זה הרב, באתי
להגיד,
אתה מכיר את רבי שמעון בן אירוע?
כל הדיון שאנא, אם אתה מפסיק,
אתה עוסק בתורה,
אם אתה מפסיק
לקריאת שמעון. מצוין, מצוין. בואו ננסה להנחיח את שני הסברות הלמדניות שעלו פה, בסדר? ננחיח את זה. הדיון על חתן, עם רבן גמליאל זה ודאי מוכח ככה. זה התנגשות בין היכולת לקיים, בין התביעה לקרוא קריאת שמע, לבין זה שאני חתן. מה רבן גמליאל אומר? זה שאני חתן לא מוריד ממני עול מלכות שמיים, נכון? זה מוסכם שרבן גמליאל, החשיבות של הסיפור הוא שהוא מסביר לי את הקונפליקט. זה קונפליקט, שימו לב, זה לא... לעומת זאת, בעוסק במצווה, היה פה אגף אחד, שאני אומר בסדר גמור, זה ודאי היה מאוד לגיטימי, שגם הוא נמצא במצב כזה, הוא טרוד בעשייה של המצווה, אז הוא לא מצליח לכוון. וניתאי אמר דבר אחר לגמרי, אולי מדובר במבט שונה, שלא הוא רואה קונפליקט, אלא שואל שאלה אחרת. מה מטרת קריאת שמע? למי היא מיועדת? אם אדם שעסוק במצווה, הוא זקוק לקריאת שמע, לא האם הוא יכול לקיים קריאת שמע, כן? בעצם זה מאוד מזכיר דיון, לא יודע אם אתם מכירים, בתפילין. האם אדם שהוא לומד תורה חייב להניח תפילין? כי מה מטרת התפילין? למען תהיה תורת השם בפיך. מה שאני אומר לכם מופיע רק במקורות ארץ ישראל. זה מופיע במחילתא, זה מופיע בירושלמי, לא מופיע בבבלי בשום מקום, ויש את זה הרבה דיון יפה באחרונים. כאילו, לאמץ, לא לאמץ, אבל במחילתא מופיע שמי שעוסק בתורה פטור מתפילין. וזה קצת נשמע, אנחנו כבר בפרשת שלח תכף, אז נשמע קצת כמו, ואני לא אפתור לכם את הבעיה עכשיו, כמו טענת מי? קורח. שמה קורח שאל? האם ספר, בית מלא ספרים, צריך? אתם לא מכירים מדרשים?
כן, צריך מזוזה.
צריך מזוזה. בעצם השאלה, העמדה הזאת אומרת, תפילין נועדו להזכיר את התורה. אתה לומד תורה, אתה לא צריך תזכורת. אומר לנו ניתאי, מי שהולך בדרך שלו, בסדר? הוא בחיי החול. זאת אומרת, מה הוא צריך לעשות? להמליך את הקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא שליח מצווה, אז הוא לא צריך להנחיח את הקדוש ברוך הוא, כי הוא נוכח בחייו, הוא עסוק במלאכת שמיים. זו שפה אחרת. כלומר, אם הולכים בכיוון הזה, ואני רוצה להתקדם, בסדר? אם הולכים בכיוון הזה, נשים לב לשני דברים. א', יוצא שיסוד הפטור של חתם ועוסק במצווה, זה פשוט לא אותו פטור. זה שני פטורים שונים. אבל מה שגם עולה מאוד חזק בכיוון שלך, שזה פטור מיוחד לקריאת שמע. זה לא פטור לכל המצוות. קריאת שמע נועדה להמליך את הקדוש ברוך הוא. אדם שעוסק במצוות, הקדוש ברוך הוא מולך עליו. זה מה שאמרת. אז זה משהו מיוחד בקריאת שמע. מה ש... בסדר?
דווקא בגלל הכלליות שלה. דווקא בגלל שהיא כללית ואין לה מטרה ספציפית. אין לה סג נדרש פרקטי, אלא זה משהו שאמור לצבוע לך את כל ה... כאילו, מולות כללית.
מצוין. אז יש לנו פה, אני רוצה לסכם, בסדר? יש לנו פה במשנה, כשעוסקים בחתן, בואו נוודא שכולם ביחד. כשהמשנה פותרת חתן, נראה שהקונפליקט סביב היכולות של חתן לכוון. בסדר, כרגע אני יודע רק על חתן ורק על קריאת שמע, אני לא יודע יותר מזה. בסדר? כשאני הולך לתוספתא, גיליתי, עדיין מדברים על פטור מקריאת שמע, אז אני לא יודע אם התוספתא חושבת על פטור יותר רחב, אני לא יכול לדעת, אבל אני כן רואה שהוסיפו לחתן את העוסק במצווה. אני עומד ותוהה, האם חתן עוסק במצווה, זה לא אותו דבר, או זה שני דברים שונים. אז ראינו גישה אחת אומרת, זה אותו דבר. בעצם החידוש הגדול היה שהרחבתי את זה מחתן לכל מי שעוסק במצווה, ושהגדרתי גם חתן כעוסק במצווה. עכשיו, עדיין אני יכול להגיד, זה אותו קונפליקט. זה הכל קונפליקט. עוסק במצווה, יש לו קונפליקט עם קריאת שמע. עלה פה, אצל ניתאי, הצעה שאולי מדובר פשוט בשני פטורים שונים לגמרי. עכשיו גם הבנתי למה חתן צריך דרשה נפרדת. כי עוסק במצווה לא פטור מאותה סיבה שהחתן פטור. אולי חתן, אני חוזר לרשי, לא בכך מוגדר כעוסק במצווה. אז זה הרעיון שעלה פה. האמת, אני מתלבט כמה להראות לכם, אבל תסתכלו איתי בכל זאת בקובץ, מי שזה פתוח לפניו. אם הגעתם לכתבי יד שם, לפירנצה זה עמוד 10, בסדר? גילון וכתב יד פריז 671, מישהו הסתכל שם, ראה משהו שיש שם?
ראה בסיפור של רבן גמליאל, הוא לא טועם, כאילו הוא קצת, הוא בעייתי להסבר עכשיו.
למה בעייתי?
כי הטענה היא שאתה לא מבטל את עול מלכות שמיים, אלא זה כבר קיים. זה לא נצרך. המטרה של קריאת שמע היא שתעשה מצוות, אז למה, ורבן גמליאל אומר, אני לא רוצה
לבטל. לא, כי דיבר על חתן.
לא, מצוין.
שמה? חתן זה ב...
חתן הוא פטור אחר מעוסק במצווה.
לא, הפתרון שלו לא נשאר בעצמו.
מה שניתן אומר, חתן ועוסק במצווה זה שני דילים שונים.
הפתור של חתן זה תרדה.
זה עדיין תרדה, כן, זה הקונפליקט.
אז בואו אני אתן לכם את המסגרת של הנוסח פה, תסתכלו בכתב יד פירנצה. רואים שיש גיליון ענק בסוף הסוגיה ביוד א' בצד? אם מסתכלים בכתב יד פריז וקוראים אותו, כל הגיליון הזה כתוב בתוך כתב היד, הוא לא בגיליון. מה הסיפור? יותר טוב מאוד קצר. הסוגיה שלנו מופיעה בשלושה מקומות, נכון? בברכות דף תזיין, בברכות דף י' ובסוכה דף חפה. ההבדל הגדול בין ברכות דף י' לשני אחרים הוא שברכות דף י' א' קושר אותו למחלוקת של בית שמאי ובית הלל, שמאיזה שאלה בעצם זה מציף? שכל מה שאתה לומד דף ט' ז', לומד את המשנה, לומד את הגמרא, לא מעלה בדעתך, שזה תלוי בית שמאי ובית הלל, נכון? אבל אם הברייתא הזאת, שבתוספתא מופיעה, כבר דיברנו על זה, איפה היא מופיעה? מול המשנה של בית שמאי ובית הלל בערב כל אדם יתו, נכון? דיברנו על זה בשיעורים, כשעסקנו בבית שמאי ובית הלל. ואני רואה שהם מקשרים בין הדרשת ולכתך בדרך שפותר, טוב, תולי לפי איזה גרסה, חתן, הוא עוסק במצוות, שהוא קשור לבית שמאי, כמעט מעלה, עולה איזה שאלה. אז כל הדיון הזה הוא רק לפי בית שמאי, לא לפי בית הלל. הרי באותו שיעור, מה הרעיון שעלה על רקע התוספתא? שיש מחלוקת בית שמאי בית הלל, איך לפרש את הביטוי בלכתך בדרך. בית הלל אומרים, בדרך זה כדרכו. ואילו בית שמאי, כנראה, איך הם חושבים מה זה דרך? מה זה דרך? כביש, זוכרים את זה? מצוין, אוקיי? רגע, אז זה תולי בית שמאי ובית הלל? אז מי מנסה לטפל בשאלה הזאת? הגמרא בדף י' א'. מה הגמרא בדף י' א' רוצה בעצם לעשות? שהדיון הזה הוא מצד אחד מסביר איך בית שמאי דורשים את הלכתך בדרך, מצד שני מה? שההלכה שיוצאת מהדרשה תהיה מוסכמת גם על מי? גם על בית הלל. נכון? זה מובן האתגר של הגמרא. וזה באמת, החוליה הזאת נמצאת בסוף סוגיית י' א', לא נמצאת במקבילות. כי היא באה לעולם בגלל זה. שיש משהו האמת לא ברור בנוסח וילנה. מי שלומד אותו צריך להרגיש צרימה. כי מה מופיע אחרי שבדף י' א', אחרי שמביאים לי את כל התרדה דירשות, הוא בית שמאי, הוא מבית לפרט לשלוחי מצווה. מה לא מובן במשפט הזה? כבר אמרת את זה קודם. שמה? ובאמת, בכתבי יד, המשפט הזה, אתם יודעים מה מקומו? רק מסתכלים בבח. המשפט הזה לא נמצא. זה רק בדפוס נמצא המשפט הזה. והמשפט בעצם הכי יסודי זה בית הלל אמרי, ממילא אשמה מנד אפילו בדרך נמי קרי. אומרים אחרות, בית הלל, הגמרא מסבירה איך הם גם מסכימים עם ההלכה הזאת, ועדיין לומדים את ההלכה שלהם שאדם קורא איך שהוא רוצה. בסדר? עד פה כולם איתי. אבל מה שיש בגיליון שם של פירנץ הזה, פיתוח שיש שם שלושה שלבים ודיון שלם בין בית שמאי ובית הלל, בדיוק בשאלה שדנו בה עכשיו ביחד. ומי שרוצה להסתכל איתי ביחד, אז זה נמצא בעמוד אחרי כתבי היד, שמתי ממאמר של עוזי פוקס שכתב על זה. יכולים לראות את כל מה שכתוב בגיליון, נסתכל בפירנץ, אוקיי? ולבית הלל, זה המשפט שכתוב אחרי תרדה דרשות. הכתיב בשבתך בביתך פרט, ולבית הלל הכתיב בשבתך בביתך פרט לחתן, אוקיי? והוא הדין לעוסק במצווה, ועל זה אומרים, לחתן מה הייתה מפותו במצווה כעסיק, החנמי לשנה, ולכתך בדרך דאמרן, כל אדם קוראים כדרכן. הבנתם מה כתוב פה? הדרשה היא לבית שמאי, נכון? אז מה בית הלל עונים? אז מה התשובה שבית הלל נותנים? שחתן ועוסק במצווה הם אותו דבר. אז לכן מתייתר להם ולכתך בדרך. בעצם מה כתוב לפי הנוסח של שני כתבי היד האלה? שבגמרא ברכות בדף י' א', השאלה הזאת נדונה. בית שמאי מחלקים את הדרשה לשניים. ואילו בית הלל, מה עושים? מצרפים חתן עם עוסק במצווה. ומילא להתייתר להם ולכתך בדרך לדרוש את דרשתם שכל אדם קורא כדרכו. בול השאלה שנדונה כאן, אוקיי? ועל זה שואלת הגמרא, בית שמאי שפיר כאמרי בית הלל. דמה ישנה חתן דפטור דעסיק במצווה, העוסק במצווה היינו הוא, ולכתך מה יעביד לי? ועל זה באה התשובה, בית שמאי הוא לפוקה שלוחי מצווה. תעזרו לי עם זה. מישהו פה קודם אמר משפט מאוד יפה, שעוסקים בעוסק במצווה. מה בית שמאי מציעים? שבאמת עוסק במצווה וחתן זה אותו דבר. אבל מי בית שמאי פותרים בנוסף בקריאת שמה? שלוחי מצווה הם פותרים. מצוין. עכשיו, אתה שמת לב גם לעוד דבר. כל הכבוד ליותם. יותם, מה שם לב? שלפי נוסח התוספת הזאת, מה סדר הדרשה? קודם דרשתי יותם. מי בשבתך בביתך, מי דרשתי? יותם. שמת לב? את החתן, ואמרתי, הוא הדין עוסק במצווה, ולכתך בדרך, אני דורש מי? עכשיו, קודם שאלתי אותך, אחיה, יש לך את הפנים האלה שלא אוהב את השיעור הזה. אני כבר מזהה אותך. זה תרדה לרשות המחשב, אבל זה לא... אז רק שים לב שלפי בית שמי, לפי הסוגיה הזאת, ממלכתך בדרך פותרים שלוחי מצווה. מה בעצם נאמר פה? לא ברור ששלוחי מצווה נקרא עוסק במצווה. אז על זה שני דברים. קודם כל, שלוחי מצווה זה אלה שנוסעים. זה אני ברכבת כל בוקר. בסדר? אז זה משלוח מצווה. שימו לב, זה הולך בול עם מלכתך כמו כפפה ליד, נכון? שנית, יוצא שהגמרא הזאת ביהוד א' בברכות חולקת לגמרי על סוגיית סוכה, דף חפה, כי סוגיה סוכה, דף חפה, על מי המשנה מדברת? על שלוחי מצווה, והגמרא רוצה ללמוד שלוחי מצווה מפה. מה בעצם נאמר בסוגיית ברכות? באמת יש מחלוקת בין בית שמי ובית הלל, האם רק חתן ועוסק במצווה פטור מקריאת שמע, או האם גם שלוחי מצווה, כלומר יוצא לפי מי שגורס את זה בגמרא בברכות בדף יוד א', שכל סוגיית סוכה היא רק לפי מי? רק לפי בית שמי, שמים לב? זה באמת קטע מאוד מדהים, הקטע הזה, שמציף את השאלות שעלו פה. בסדר, אז עד כאן עסקנו בעניין של חתן, הצירוף של עוסק במצווה אליו. בסדר? כולם איתי? דורון. בסדר? יושב טוב?
כן.
כן או לא?
זה לא עוד נושא שאני עסקתי בו.
תמיד קורא, אני יודע. אז לא עובד את כתבי יד. האם היסוד שאנחנו עוסקים בו, בסדר? יופי. בואו נצליח רגע...
למה שבית הלל חייבו את השלוחי מצווה?
אני קורא, ובית הלל, שלוחי מצווה חייבים. בואו, אני קורא את זה. לא, תקרא. זה לאו מי אמרת פרט לא עוסק במצווה. תם עד עסיק במצווה, אבל שליח דקתי במצווה גופי לא עסיק, חייב. בית הלל טוענים, שלוח מצווה, לא עוסק בשום מצווה.
מה זה אומר על המחלוקת הרעיונית ביניהם?
מה זה אומר על המחלוקת הרעיונית ביניהם?
על מה זה קריאת שמה, או מה כאילו...
שאלה טובה, בסדר? אין לי תשובה על הדבר, אתה מאתגר אותי. נחשוב על זה. אבל בכל מקרה, אני מסכם, שכשעוסקים בדיון, אני עדיין נמצא פה בתוך הסוגיה, אני אפילו לא יצאתי מהשורה של קריאת שמה. אתם איתי? נכון? מה יש בגמרא בסוכה שהיא כבר מרחיבה? בסוכה, באיזה נושא מדובר? תעזרו לי.
סליחה.
אני עכשיו לומד ברכות, אבל גילו את הסוד שלימדתי פעם גם סוכה. בסוכה, אני מדבר על סוכה. אז מה בעצם, אולי איפה ההרחבה הגדולה נמצאת? שאני לומד סוכה, ואומרים לי שחתן פטור ועוסקי עסק במצווה פטור מקריאת שמע, אז הוא גם פטור מסוכה. שם לכאורה, מה השאלה הכי גדולה שיש בסוגיה? שם, האם שם נעשה מה? המעבר מקריאת שמע לעוד מצוות. בסדר, אני יכול להגיד, זה אחד מהדברים שמאוד העסיק אותנו באלול, האם המעבר הזה מלמד שנטשו את הרעיון שזה משהו מיוחד בקריאת שמע, ועכשיו באמת עברנו לכל המצוות, או האם יכול להיות שסוכה גם כן היא מצווה שדומה לשלישייה הגדולה של קריאת שמע, תפילה ותפילין, אז גם סוכה. כלומר, האם מצוות סוכה היא גם מצווה שהיא ביסודו של דבר מצווה...
לכאורה הכי הפוך.
היא מצווה תודעתית.
לכאורה הכי הפוך.
מה פירוש הפוך? תעזור לי.
זה לשבת בסוכה, לא משנה מה אתה עושה. זה כאילו להעתיק את הבית שלך לסוכה.
אז אתה היית בשיעורי סוכה, אני אבדוק אחרי זה בגוגל.
לא היית.
אני יכול בקלאסרום כתוב מי היה רשום. אז אני רק אגיד שאחד מהרעיונות שבחבורה הזאת ניסתה לפתח ולמדנו את סוכה, שסוכה זה לא רק להיכנס לסוכה ולאכול כזית, אלא זו מצווה תודעתית, איפה אתה גר, איפה אתה נמצא, איפה אתה שרוי. כן, איפה אתה גר, אתה יודע איפה אתה גר עכשיו? אתה גר מנוף איילון גם עכשיו, בסדר? אני לא גר פה, אני גר בבית שלי, בבית שמש. לא, כן, כאילו, לאיפה אתה גר זה מצווה תודעתית. ניסינו מאוד לבדוק את השאלה הזאת אז. אתם זוכרים משהו? יותם, אתה באמת זוכר?
בגדול.
בגדול. גם אני רק זוכר בגדול.
כאילו, אמרנו שכשיש איזה יחס להתלודית כמו הרעיון של איתן, בגלל שמעתי כברות המלכות שמיים, יכול להיות שזה דווקא אמירה כזאת, ברגע שאנחנו מרחיבים את זה לכלל המצוות, שפתור שנצחק מצווה ומצווה, פתור מן המצווה, זה אומר שמצווה באופן טבעי היא לא משהו שאפשר להכפיל אותו. זה לא... היא דורשת מודעות. אני לא יודע,
מצוין.
אז אני רק אומר שאפשר לדמיין את זה מקרה, שהוא מישהו מתעסק במצווה, תחפש את זה מה שקוראים, מתעסק במצווה, והוא גם יכול להגיד קריאת שמה תוך כדי, אבל את המצווה שהוא עושה הוא לא עושה את המתורך מצווה. האם הוא צריך להגיד קריאת שמה או לא? לפי המחשבה הזו.
שאלה טובה, בסדר? אוקיי, המעבר, כאילו זה ברור היחס בין הסוגיות? כאילו, אני אסביר, סוגיית ברכות את זין היא סוגיה נקייה, נקרא לה. מול יד המשנה של חתן, אני מביא הדרשה שפותרת חתן. זה בעצם מה הייתה השאלה המרכזית שהטרידה אותנו? מה הכפל הדרשות של הסוג במצווה? מה היסוד הפטור שלהם? זה אותו יסוד פטור, זה שני פטורים שונים, בסדר? כשאני עובר לסוכה, מה בעצם הבשורה או החידוש? שמעבירים את זה מקריאת שמה לסוכה. בסדר? אני חוזר, השאלה הגדולה היא, האם זה אומר שמשהו על מצוות סוכה, שהיא דומה לקריאת שמה, או האם לא, שם נשברו המחסומים ועברתי לשאר המצוות. בסדר? כשאני עובר לגמרא ביהודה, מה בעצם השאלה הגדולה שמתעוררה? שהכנסתי את זה לתוך בית שמאי, בית הלל, שכאמור, יש לזה יסוד כבר בתוספתא, כי התוספתא הביאה את הברייתא של החתן והסוכים במצוות, בפרק א' מול משנת בית שמאי בית הלל, זה לא, זה משהו שנראה יסודי כבר בתוספתא. בסדר? אבל אז עולה השאלה, אז מה הצלבה בין כל המקורות? אז רק בית שמאי? אז ראינו שלפחות בפריז ובפירנצה יש יחידה שלמה נוספת שלא נמצאת בשאר כתבי היד, והיא יחידה שפיתחה מאוד את הדיון, ובעצם יצא ממנה דיון שלם בשאלה של הכפל בין חתן ועוסק במצווה. בעצם ייחסו למחלוקת לבית שמאי ובית הלל לשלוחי מצווה, כלומר הפכו את סוכה לתולי בבית שמאי ובית הלל. בית הלל באמת יחייבו שלוחי מצווה בקריאת שמע, ויש להניח אם כך שגם במה? שגם בסוכה יש להניח, כן? בסדר? בעצם שאלת הגבולות אולי היא מחלוקת בית שמאי ובית הלל.
כי סוכה הקבילו לשלוחים דווקא לשלוחים?
השליח, השליח, אני חוזר על הרבה דברים שלמד עוז בסוכה, השאלה הגדולה בשליח זה לא שהוא יהיה פטור מסוכה כשהוא הולך, אלא כשהוא חונה. בסדר? הולכי דרכים ביום פטורים מסוכה ביום, אבל הם חייבים בלילה. שליח מצווה הוא פטור גם בלילה. האם הוא פטור או לא? לפי הטענה של כתבי עד אלה בברכות י' א', בית הלל מחייבים שלוחי מצווה בכל המצוות, בקריאת שמה וכנראה גם בסוכה. בסדר? אוקיי? זה השלישייה. אז אני רוצה ברשותכם לעזוב לרגע את חתן ולעבור למשנה בתחילת פרק שלישי, וגם פה נעשה עבודה מדויקת עם הנוסח, אוקיי? מי שמיתו מוטל לפניו, מה כתוב בדפוס? פטור מקריאת שמה, מן התפילה ומן התפילין ומכל המצוות האמורות בתורה. זה מה מהירים פה התוספות? מה הם כותבים? אחי גרסינן, פטור מקריאת שמה, מן התפילה ומן התפילין. מה התוספות מוחקים? כל המצוות, נכון? כתב יד קויפמן, כולם הסתכלו? הוספתי אותו, בסדר, הדר. מה כתוב בכתב יד קויפמן? זה לא נורא מפתיע, אבל מה כתוב שם? פטור מקריאת שמה ומן התפילין, אפילו מי לא מופיע? אפילו תפילה לא מופיע, בסדר? שמתם לב? יפה, מי שרוצה אחרי זה להתעניין בכל הידי הנוסח, יש בקלאסרום את המהדורה של מכון התלמוד. משנה ברכות עם חילופי נוסח. אפשר לראות שבכל ידי הנוסח הטובים לא כתוב מכל מצוות האמורות בתורה. חזרנו לאותו הקשר שהתנאים שמדברים על פטור של מי שמיתו מותר מקריאת שמה, הם דנים בו ביחס לקריאת שמה והשלישייה הזאת, אולי תפילה, תפילין, ולא מדברים על פטור כללי מכל המצוות. בסדר? וכאן שאלתם בצדק, מה יסוד הפטור? נכון? למה מי שמיתו מותר לפניו פטור? כן.
אני מתחבר מה שמעתי בתחילת שיעור, זה מקום שבו התורה מכירה ב-100% בצורך הנפשי או בעובדה שיש קונפליקט מטורף בין מה שאתה מרגיש בפנים לבין הקושי של לערב את זה עם עכשיו לקיים מצוות ולכל מלכות שמיים, כל דברים
האלה. אז מה בעצם ניתאי אומר? ניתאי אומר, הקונפליקט שאני רק בתוך המשניות הוא קונפליקט של חוסר יכולת לכוון. עכשיו לא המצאת את זה ניתאי, אחד מגדולי הראשונים אמר את זה. מי אמר את זה? רש"י כותב את זה? בוא נראה מה רש"י כותב, כן? רש"י כותב, לפי שהוא תורד מחשבת קבורתו, ואב ידום ידי חתן, דפתום משום תרדה דמצווה, נכון? רש"י כותב את זה, נכון? בעצם מה רש"י אומר? קח את מה שכתוב בדף ט"ז ותעביר אותו לפה. זו דעת רש"י. אני אוסיף שרבינו יונה, אם מישהו הספיק לראות בתלמידי רבינו יונה, אז הם אומרים, כתוב קריאת שמע תפילה תפילין, הוא פטור רק מהם ולא פטור משאר המצוות. זה מה שאומרים תלמידי רבינו יונה, זה מהסיבה, הוא אומר את זה מפורש, זה מצוות כוונה, זה מצוות ריכוז. נכון? איך נוסף התוספת של כל המצוות האמורות בתורה? כי כשעוברים לסוגיית הבבלי, מה אנחנו מגלים? שהבבלי מפרש את זה בהקשר, לא רק שפטור של שלושת המצוות האלה, אלא בבבלי כתוב שפטור מכל מצוות האמורות בתורה. כן? כלומר, אם אני עובר לבבלי, מוטל לפניו אין, ושאינו מוטל לפניו לא, רמיני, וזו ברייטה שהמקבילה שלה במסכת צמחות. מה זה מסכת צמחות? יודעים?
סגינור.
ברור שזה סגינור, אבל מה זה? אז יש לנו כמה מסכתות שיקרות מסכתות קטנות, שהם נתפסו בדפוס וילנה בקרך תזיין אחרי עבודה זרה הוריות, שמסכת סופרים, מסכת צמחות, מסכת קלה, שהמסכתות האלה הן קצת חידה, אבל העריכה שלהם היא מתקופת הגאונים. והחומרים, חלקם קדומים יותר, חלקם פחות, אז הברייתא הזאת שהבבלי מביא אותו, הוא מדבר בשפה אחרת מהמשנה. מי שמיתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר, אחד, אם אין לו בית אחר אוכל בבית חברו, יש לו מגבלות על אכילה, ואז בהמשך כתוב, אני מדלג, והוא פטור מקריאת שמע, מן התפילה ומתפילה, מכל מצוות האמורות בתורה. והברייתא הזאת באמת לא פותרת רק מהשלישייה, אלא היא פותרת מי? כל מצוות ה...
לא, אין החינמי, אולי זה גם השלחה של הנוסח הלכאורה המקולקל של כל המצוות.
אז בוא נבדוק בכתבי יד של הבבלי, האם כתוב, בדקת? תבדוק, בסדר? אם אני זוכר נכון, בבבלי זה נוסח אורגינלי, בסדר? אני אומר את זה בצורה הבאה. מי שלומד משניות, הוא יודע, כמו שרבינו יונה מסביר, הוא יודע שפטורים, מי שמיתו מוטל לפניו, ממצוות מסוימות, שהמחנה המשותף שלהם שהן דורשות ריכוז, התכווננות, כוונה. לעומת זאת, מי שלומד את הסוגיה, אז הוא שומע פטור כללי ממצוות, בעצם המעבר מלדבר על פטור מצומצם, שקשור בכוונה, לפטור כללי יותר של אייל משה. תפילה... העוסק במצווה, פטור מן המצווה.
אבל מה היה הסיפור של תפילה?
מה זה?
הפער בין תפילה שכתוב באמת לבין חתן, אלא מכן אתה אומר, אני מוריד את הגרסה של, אני אלך עם הגרסה של איתם נורא.
אז אני אגיד לך שתפילה לא נמצא, אני מסתכל עכשיו בקובץ הזה, ממכון התלמוד, לא נמצא לא בבית, לא ג' 2, ג' 6, ג' 14, 16, 17, 22, 22, לא נמצא בז' למד מ' נ' ס' ע' פ' ק', זה כל כדבי יד הטובים, לא נמצא תפילה. אז המשנה מדברת על הפטור מקריאת שמע ותפילין, שקודם הכריז אל רועי שהם אחים, נכון? אז זה המשנה מדברת, כן? שפה אתה שואל, מה עם תפילה? מה, עולה לדעת שהוא חייב בתפילה? שאלה טובה, המשנה לא כתבה את זה. מה שכן, גם ברור, שהמשנה לא כתבה שהוא פטור מכל המצוות. זה נוסף, כנראה על פי הבבלי. בסדר? זה כנראה פטור מיוחד. הסתכלתם בבראשית רבה? ומה שביקשתי שתציצו? אז בואו נעשה את זה ביחד. בסדר? שתכו, אתם בקובץ? הוספתי את זה מהלך הבוקר. בסדר? איפה זה נמצא? זה נמצא ב... לא בעיה למצוא את זה. איפה בראשית? הנה, בראשית רבה, בסדר? אז תראו אותה תופעה בבראשית רבה. אני במהדורת תיאודור אלבק. המהדורה על פי ותיקן 30. אז מה כתוב שם? אמר רבי יוחנן, מן ענן תנינה, מי שמיתו מוטל לפנה, פטור מקריאת שמע, מנחה ויקום וידבר. מה כתוב בבראשית רבה בווילנה? מישהו פה שיחק לי פה עם הטקסט, לא נורא, כן? מה כתוב שם? שהוא פטור מקריאת שמע, מתפילה, מתפילין, בכל מצוות עשה שבתורה. בסדר, רואים אותה תופעה? יופי, בואו נעבור לרמב״ם. בסדר? תסתכלו מה כתוב ברמב״ם בדפוס. מי שהיה ליבו טרוד ונחפז לדבר מצווה, פטור מכל המצוות ומקריאת שמע. כולם מכירים את השאלה, אם הוא פטור מכל המצוות, למה? יפה. עכשיו אתם מוזמנים להסתכל מה כתוב בכתב הדונטינגטון. אז מה זה כתב הדונטינגטון קודם כל? הדר. אתה יכול להסביר לכולם? לא מספיק טוב, מישהו אחר יודע? אף אחד לא יודע?
זה כתב יד הטוב הזה של שוורץ שמושה שם את
ה... זה כתב יד הטוב הזה, כן, בואו אני אראה לכם אותו.
שהרמב"ם כותב עליו בסוף שהוא מאשר אותו,
נכון? נכון, הנה, בסדר, סתכלו. זה כתב יד שנמצא באוקספורד, 577 באוקספורד, שבסוף ספר מדע הרמב"ם מאשר בחתימתו, הוא גם מספרי, אני משה ברבי מימון, זצ"ל. זצ"ל כמובן, על מי? על מי זצ"ל?
זה צריך לומר,
אבל על מי? על מימון, נכון.
תודה רבה. זה שיש
לך
חתימה שלו, זה לא אומר שזה אמיתי.
אז אני אגיד לך משהו על הכתב יד של הרמב״ם. יש לנו מאות כתבי יד של הרמב״ם, וזה ברמה כזאת שהיה לרמב״ם כתב יד מיוחד, בפונטים מיוחדים, שפליוגרפים, כלומר חוקרי כתבי יד, מסוגלים לזהות את כתב היד בלי לקרוא את התוכן. תראה להם את זה, הם יכולו להגיד לך אם הרמב״ם כתב אותו או לא, בסדר? החתימה הזאת היא בוודאי אותנטית. זה כתב אלונטינגטון, הוא שרוק כולו באינטרנט, אפשר לראות אותו באתר של אוקספורד. הוא נחשב בצדק לכתב יד מאוד מאוד מיוחד. לא יודע אם שמעתם, הרב שילת השלים עכשיו את רמב"ם מדויק. שמעתם שהוא השלים מהדורה החדשה של כל משנה תורה. אני אגיד לכם מה הרב שילת מנסה לעשות שם, כאילו מה הגישה שלו. הרב שילת מנסה לחפש כתבי יד שהם בני דודים של כתב אלונטינגטון, מה הכוונה? הוא שאל את עצמו מה התכונות של כתב היד הזה, זה כתב יד שהיה בארם צובה, הוא מזרחי, הוא מחפש כתבי יד מזרחיים, זה כאילו הרציונל שלו. המהדורות האחרות עובדות אחרת, של הרב קפח עובד עם כתבי יד תימנים, בסדר? זה ההבדל בין המהדורות, אוקיי? וכתב היד הזה הוא מאוד מאוד משובח, אין צילום שלו באתר יד הרמב״ם, אבל אני שמתי, אבל מי מועתק ממנו? גם מהדורת הרב שילת מועתקת ממנו. גם רמב״ם שבתאי פרנקל במדע אהבה מועתק ממנו. הרב רבינוביץ' העתיק ממנו ביד פשוטה. אז אפשר לראות הרבה העתקות שלו. אז אם אתם מסתכלים מה הנוסח בכתב יד אונטינגטון, תראו מה כתוב. מי שהיה ליבו תרוד ונחפש בדבר מצווה מכל המצוות, פטור מקריאת שמע. ברמב״ם זה מופיע לא כדין כללי של עוסק במצווה פטור מן המצווה, אלא בתור מה זה מופיע? פטור מסוים שהוא בקריאת שמע, והוא באופן ברור למה הוא קשור. תרוד, נחפז. במה הוא קשור? תעזרו לי, נו. שהוא לא מצליח לכוון, ולמה חשוב לרמב״ם להקפיד להגיד שהוא תרוד ונחפז דבר מצווה מן המצוות? זה התירדה ממצווה, זה כבוד הבבלי. שמה המטרה להסביר? למה זה לגיטימי שליבו? תרוד. וחתן, לפיך, חתן. מה זה? נכון? כן, בטח שאפשר.
כאילו, הגמרא מניחה שגם בסיטואציות אחרות אנשים נהיים תרודים.
נכון.
אבל היא עדיין אומרת להם, תקראו קריאת שמע. עכשיו, השאלה, למה לגיטימציה פה היא מה שמשנה? הרי בין אם יש את החזן שזה לגיטימי שהוא יתרות, ויש את מי שטבע ספינתו בים שזה לא לגיטימי שהוא יתרות, בכל כך התוצאה היא ששניהם תרודים. למה אני מכריח אדם תרוד לקרוא קריאת שמע, אם בעצם הוא לא מפיק מזה את מה שהוא אמור?
מה בעצם ההנחה היסודית שעומדת בשורש הסוגיה? שהיא לא מתאימה למה שהיום אנשים חושבים, בסדר? ומה ההנחה היסודית? שאדם יכול לקחת שליטה ובקרה על
תודעתו.
על התודעה שלו. כלומר, אדם נמצא בקונפליקט, ומה בעצם הוא חייב לשאול את עצמו? מה הנקודה הארכימדית? במה להיות עסוק? השאלה שלך באה ממקום שאני חושב שהרבה מזדהים איתה, שהתודעה שלי סוחפת אותי, ועכשיו אני אגיב. הנחת היסוד של הסוגיה היא שאדם יכול לבחור במה להיות עסוק. אדם יכול לבחור להיות עסוק בספינתו שטבע בים, אדם יכול להיות עסוק בקבוצת ספורט שלו שהפסידה, או שניצחה, ואדם יכול להיות עסוק בקריאת שמע, הוא יכול לבחור במה להיות עסוק. ואם אדם, יש לו מצווה להיות עסוק במשהו, אז ההלכה הכריע, מה הנקודה הארכימדית? אז ההלכה אמרה לך, תהיה עסוק בחתונה שלך, אז לכן עכשיו קריאת שמע הוא זה שמתנגש. לעומת זאת, שהתורה לא אמרה לך, ההלכה לא אמרה לך להיות עסוק בספינה שלך שטבע בים, אז אתה אמור לשים אותה בצד ולקבל מלכות שמיים.
לא, לחיי הבריאות, היא קוראת לך, היא קוראת לך איך להתנהל, היא לא רואה איך אנשים מתנהלים ואז מגדירה את עצמך.
נכון, נכון, אני אומר, זה
מאוד מתאים. היא מגדירה לך, מתי אתה צריך להיות
זה? אנחנו לא רגילים היום לחשוב ככה, אבל כדאי להקשיב למה שהסוגיה אומרת. כן, בבקשה.
הרמב״ם בסוף אומר שרק חתן רק מקריאת שמע, לא מכל המצוות.
מצוין, שם לב. הרמב״ם, כשהוא מביא את המקורות של סוגייתנו, לרמב״ם ברור שמדובר בפטור מיוחד של חתן מקריאת שמע.
מי שאל לבוא תרבות ונכפת את המצוות, כל המצוות פטור מכל המצוות ומקריאת שמע, לפיכך חתן של הצד.
נכון, אז שים לב שהוא כמו רש"י, שים לב שהוא כמו רש"י, שהקטגוריה עסוק במצווה, חתן הוא דוגמה של הקטגוריה הזאת, אבל הוא לא מביא אותו בגלל
כדי... אז למה חתן אמה לא פטור מכל המצוות?
כן, אילן שואל למה בהתחלה זה כל המצוות, ואז נדמה
את הקטגוריה כאילו של... מה זה, זה סתירה
בתוך... אין פה שום סתירה בפנים, אני מסביר.
זה שתי פעמים.
הרמב״ם כותב ככה, מי שליבו טרוד ונחפז בדבר מצווה מכל המצוות, כמו לגיטימי שהוא טרוד.
לא, פטור מכל המצוות.
לא, אני מנסה לשכנע אותך, אבל לא מצליח שתפסיק להסתכל בדפוס ורשה, בסדר? זה לא רק קונטיקטון, אני שמתי את זה, כל כתבי היד, כל כתבי היד של הרמב״ם, הנוסח הוא שהוא פטור מקריאת שמע. לא כתוב שהוא פטור מכל המצוות. לפיכך, חתן שנסע בתולה, פטור מקריאת שמע. זה פטור מקריאת שמע, אילי, זה פטור רק מקריאת שמע. זה קשור בכוונה המיוחדת של קריאת שמע. אתה לא רצית לשאול? סליחה, לא סיימת?
לא.
רצית לשאול? הצבעת? אתם רואים את הבהירות של המקורות, בעצם הנושא שלנו. חתן, מתו מוטל לפניו. אנחנו מדברים באיזה הקשר? כוונה בקריאת שמע. זה כמובן משלים את זה שכוונה בקריאת שמע היא כוונה מיוחדת. אבל בצד זה, כן, יש מהלך. שהולך לכיוון של אייל משה. המהלך הזה הוא מהלך שמרחיב את זה. המהלך הנגדי, אתם יודעים מה היה בראשונים? הראשונים ייבעלו. זה למדנו באלול, אני לא אחזור על זה עכשיו. מה ייבעלו ויגישאלו את עצמם? אז כל אחד שהוא עסוק במצווה פטור מכל המצוות, אני עכשיו עסוק במצווה, יש לי ציצית. אז אני פטור מכל המצוות? כלומר, ברגע שהפכתי, הרחבתי את הכלל, אז מה הייתה הרגשה? שהוא כמו רכבת הרים שיצא משליטה, נכון? אז יש בראשונים מהלך שמה הוא יעשה חזרה? זה תנועת המטולטלת המפורסמת, כן? הראשית יש לה אמירה, אחרי זה בא הצד השני ולוקח אותו, הוא יכול להפוך לקיצוני מדי, ואז מה צריך לעשות? להחזיר. אז אחד מהרעיונות המרכזיים אצל המון ראשונים, זה לא מוסכם, זה שהעסק במצווה פטור מן המצווה רק אם הוא לא יכול לקיים שניהם. אבל אם הוא יכול לקיים שניהם, אז הוא לא פטור. אומרים אחרות, מתי הכלל הורחב, אבל אז צמצמתי אותו בתנאי אחד, שמה קיים ביניהם? התנגשות. כולם הבינו למה לחתן מתנגש קריאת שמע. כולם הבינו, אני מקווה שאתם לא מבינים עדיין, לא מבינים אבילות עד שלא חווים אותו, למה אדם שמתו מוטל לפניו, יש לו קושי לכוון בקריאת שמע. כולם מבינים את זה. אבל למה כל אחד שעוסק בכל מצווה, פטור מכל המצוות האחרות, זה לא דבר שהוא מובן מאליו, בכלל, כן? זה ממש לא מובן מאליו. אז באמת באו הרבה ראשונים ונגבילו, ומה הם אמרו? זה בתנאי שהוא לא יכול לקיים את שניהם. יחלוק עליהם האור זרוע, והאור זרוע יגיד, לא, 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 עסק במצווה, פטור מן המצווה. ואז הוא ישאל את השאלה שאחד מכם שאל בתחילת השיעור. אז הוא אמר, צריך להגדיר מה ההגדרה של עסוק במצווה. אומר האור זרוע, בן אדם שהציצית עליו, הוא לא עסוק במצווה ציצית. הוא מקיים מצווה ציצית, הוא לא עסוק בה. להיות עסוק במצווה זה לעשות מעשה מצווה, זה לא לקיים מצווה. אז גם הוא, למרות שהוא חולק על ההגבלה של התוספות שלא יכול לקיים שניהם, בכל זאת מה הוא ימצא דרך אחרת לצמצם את זה, אוקיי? כלומר, אנחנו בעצם, הסיפור שיש כאן הוא שמקורות היסוד דיברו על מצוות מסוימות מול מצוות כוונה, מול קריאת שמע בעצם, בואו נשים את זה לשולחן. השפה הזאת הורחבה. אני אגיד לכם מי הסוכן הכי גדול להרחיב אותו, הברייתא בתוספתא. בסדר? הכפל הזה בין חתן ועסוק במצוות, שם השתחרר, אפשר להגיד הרסן השתחרר. עסוק במצוות, זה גם בסופו של דבר הרחבה לסוכה, זה מרחיבה על עוד מצוות, אבל ואז יבואו ויצמצמו חזרה. בסדר? אני אשלים רק ב... יש עוד מקורות, אתם יודעים מה? נגמר הזמן, בסדר, נכון? אז בואו, אז נשאיר את זה ליום לשיעור הבא, אבל אני רק אזכיר את הברייתא בשביל לאתגר אתכם, אוקיי? יש ברייתא מדהימה בתוספתא שמדברת על כותבי ספרים. תפילין ומזוזות מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה. ופה אנחנו מגלים עוד דמות שמתחילים לדבר בשאלה האם הוא יקרא קריאת שמע או לא. והשאלה הענקית שעולה זה למה ריבונו של עולם שכותבי ספרים, סופרי סתם, יש פה מישהו שרוצה להיות סופר סתם? רוטמן, יפה, נו, למה שהוא פתאום לא יקרא שמה, למה שהוא פתאום יקרא, יתפלק, מה בכלל הסיפור, אוקיי? יותם, אתה זוכר משהו מסוכה?
כן, אני זוכר ש... האמת שזה אמרו את זה כזה סוג של כלליות, סתם, אבל קשה בישיבה, אני נוער גם. אבל סוג של איזושהי כלליות, וגם נתארו שאני את המהלך שמתפתח עוד סוגיה, כי שמרחים
אותו,
מרחים אותו,
אז היות ואני לא נתתי לכם להכין, ואני גם לא רוצה שנספיק להיכנס לזה, אני אגיד רק בחצי משפט, השפה פה שפה אחרת, השפה פה היא לא אם הוא חייב או לא, אלא מה השפה? אם הוא מפסיק. שימו לב, פתאום גיליתי התנגשות חדשה, התנגשות לא יכול לכוון, לא יכול לכוון, חייב פטור, אלא אם אני מפסיק. וגם פה שימו לב שבתוספת כל הדיון הוא על מה? על קריאת שמע, תפילה, אני לא נמצא בכלל בשפה של כל מצוות האמורות בתורה, אני נמצא רק בהם, והבית יוסף כבר הציע, ואני אסתפק לעכשיו, אוקיי? שהסיפור מדובר באדם, שאם לא יכתבו לו עכשיו את התפילין, אז לא יהיו לו תפילין, כי הוא יוצא לדרך. במילים אחרות, יכול להיות שקריאת שמע פה ותפילין משוחחות, אתה זוכר שהם אחים? ויכול להיות שכדי שיהיה לי יהודי תפילין, אז אני יכול לוותר על קריאת שמע, ולמה אני שואל את עצמי את הדבר הזה לבונו של עולם? התשובה היא כי הם שניהם מצווה שהם אחיות, הם מצוות אחיות, בסדר? אבל זה עולם אחר לגמרי, זה כבר לא קשור לעולם הכוונה. בסדר? אנחנו נעצור כאן, בסדר? אני מקווה שיש בהירות על מה שלמד, מה הנושא הבא? אז ישיבתנו הקדושה דלגה לדף י"ט, כבוד הבריאות. אתם רוצים להישאר פה עוד? לא, אני שואל דוגרי. לא, לא, אנחנו נתקדם. אז אנחנו לקראת יום חמישי עוברים לדף י"ט, י"ט עמוד ב', בסדר? שם אנחנו נעסוק בגדול כבוד הבריאות שדוחה כל התעשה שבתורה, בתיאבון, בהצלחה.